חוזר מתחילת הפרק, פרק א', כשנגיע למקום שעצרנו, נשתדל להרחיב. כל חשק עבודה, שמחת מצווה, תמדת תורה, ברק חידושים והתנוצצות רוח הקודש בלב השרידים אשר השם קורא, כוונת התפילה ואור שלהבתה, כל אלה, בתולדות הנשמות בשלמותם, בכללותם ותמותם, מוכרחים הם להיפגם על ידי הכנסת יסוד פירוד בכללות כנסת ישראל חלילה. אוהבי השם ויראיו באמת וחושבי שמו, הם הם העומדים בניסיון לסבול כל צער ועלבון מכל צד ועבר, ולעמוד אכן נגד כל כוחות עליונים ותחתונים, החפצים לבלע נחלת השם, ולהפריד את האומה האחדית, היחידה במלוא עולמים. הם הם בנים דכנסת ישראל, שהם רובצת עליהם, מחצדי החקלה הבאים בסוד השם, תלמידי החכמים האמיתיים, המרבים שלום בעולם, ושימים ומטילים שלום בין ישראל לאביהם שבשמיים, בהוציאם מן הכוח אל הפועל את אור הקודש הגנוז בכל אישי האומה, בכל אשר בשם ישראל יחנה, ובפרט בכל אשר יישא את דגל תקוות האומה וחפץ תחייתה, את חותם אהבת ארץ אשר עיני השם בה, וחיבת ציון וירושלים על ליבו חקוקה, באיזו צורה, באיזו הסברה שתהיה. עד כאן הגענו, נכון? כל המעקשים יישרו, ואחדות האומה להכשרת גאולתה וגאולת העולם כולו תצא אל הפועל בעיקר סגי. יש חשש, איך נסתדר? יש לנו כל כך הרבה בעיות, שיהודים לא שומרים מצוות, יש קלקולים, איך נסתדר עם בניין הארץ, לימוד תורה בדרך הזאת של אהבת ישראל וקשר עם כולם, הוא לא נראה כמו ויתור והתפשרות על כל מיני קשיים, כאילו שזה לא נורא. זה אומר רב, לא לדאוג, כל המעקשים יישרו. הזכרנו פעם שעברה את הגמרא שמספרת על רבי זרע והבריונים, הזכרנו את זה?
כן.
כל המעקשים יישרו, גם אם זה לא מיד בהתחלה, בהמשך הדרך יתברר שהמעקשים יישרו, ואחדות האומה, זוכרים את הפסוקים בישעיה, והיה יעקב למישור והרחסים לבקעה, מה שנקרא רכס של הר, כל כך קשה, איך אפשר לעבור אותו, פתאום יתברר שהרחסים הם בקעה, שאפשר לרוץ, הכל חלק, הכל פשוט. ואחדות האומה להכשרת גאולתה וגאולת העולם כולו תצא לפועל בעיקר סגי. זה לא רק גאולה של האומה, זה גאולה של כל העולם. הגאולה של ישראל היא תרים את העולם כולו, כשגדול כוח מרובים ששומרים את התורה מכוח מועטים, וכשיש עם שלם, ארץ שלמה, שכולה חיה על פי תורת השם, יבואו מכל העולם לראות את הפלא הזה, כמו שהיה קצת בימי שלמה, שכל מלכי הארץ באים לשמוע את שם החוכמת שלמה. הביטוי הזה יקר סגי, זה מדניאל, ששם מדובר על תהליך של גאולה, שיבוא כבוד גדול, יקר בארמית, כבוד סגי עצום, וביטחון, ביטחון מלא, שהגאולה של ישראל תצליח הצלחה גדולה. זה לא רק שאנחנו נתגבר על מכשולים, אלא נעלה לפסגות. כי רצו עבדיך את אבניה ואת הפרה יכוננו, ויראו גויים את שם השם וכל מלכי הארץ את כבודיך. כעת יש פסוקים מפרק ק"ב, תפילה להעניק יעטוף. פרק מעניין. פרק מתחיל לדבר על אני בשעת צרה, ונדמה שיש כאן טיפול בבעיות אישיות פרטיות של אדם בשעת צרה. סוף הפרק מדבר כולו על גאולת ישראל. מה שנראה לנו עניין של יחיד, זה נהפך להיות עניין של ציבור. וכאן בפסוקים האלה, קודם הפסוק הזה, כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יכוננו, זה פסוק שמובא בסוף ספר הכוזרי, כשכותב, אומר החבר, וירושלים אכן תיבנה, כשיקספו לה הלבבות תכלית הכוסף, עד שירצו את אבניה ואת אפרה יחונן. וזה על פי הפסוק הזה, כי רצו עבדיך את אבניה ואת אפרה יחוננו, כי עת לחננה קיבה מועד. זה הזמן של הגאולה, כשישראל יגיעו לאהבת ארץ ישראל, עד שיהיו מוכנים לנשק את האבנים ואת האפר. וכך אנחנו יודעים שהיה מנהג, שיהודים באים מחוץ לארץ, הם משתטחים על האפר, מנשקים את האדמה, להוסיף חיבה על ארץ ישראל. וכמו שיש מאמר של הרב, שכל הצרות של עם ישראל התחילו בחטא המרגלים, ויש לזה כמעט סימוכין גם בתהילים וגם בדברי חז"ל. דברי חז"ל בתענית, שבאותו לילה שבכו על בכייה של חינם, נקבעה בכייה לדורות. כלומר שכל כל הצרות שבעולם של אלפי שנים שעם ישראל סבל, התחיל מזה שלא רצה להיכנס לארץ ישראל. והדברים מבוססים על פסוקים בתהילים. והם עשו בארץ חמדה, וישא ידו להם להפיל זרעם בגויים ולזרותם בארצות. זה לא כמו שאנחנו קוראים בתורה, שנדמה לנו שהחטא של המרגלים גרם שלא ייכנסו לארץ ישראל. זה הרבה יותר מזה. וישא ידו להם להפיל זרעם בגויים. זה לא היה בבית ראשון, זה לא היה בימי יהושע, בימי דור המדבר. זה מדובר על מה שהיה אחרי מאות שנים, ואולי למעלה מאלף שנה, אחרי בית ראשון ובית שני. כי אחרי חורבן בית ראשון, לא היה לזרותם בארצות. עם ישראל לא התפזר. כמו שכותב הרמב"ן, שעיקר הקללה והצרה הייתה אחרי חורבן בית שני. שאז התפזרו ישראל מקצה השמיים ועד קצה השמיים. אם יהיה זרחה, אם יהיה נידחך מקצה השמיים, משם יקבצך השם אלוקיך ומשם ייקחך. ושבחה השם, כל זה קרה רק אחרי חורבן בית שני. אחרי בית ראשון, כל היהודים היו מרוכזים בבבל. עשרת השבטים באותם מקומות. אבל שיהודים מפוזרים בכל העולם, זה אחרי חורבן של רומי, וזה כבר נאמר בחטא של המרגלים. והם עשו בארץ חמדה, וישא ידו להם להפיל זרעם בגויים ולזרותם בארצות. כלומר שהחטא של המרגלים הוא גרם את הפיזור העצום והנורא הזה, שממנו כל הגלות האיומה שעם ישראל עבר. וממילא אהבת הארץ והשתוקקות לארץ, יש בה תיקון שמביא את הגאולה. אז זה הפסוק, כי רצו עבדיך את אבניה ואת אפרה יחוננו. מה כתוב בהמשך? ויראו גויים את שם השם וכל מלכי הארץ את כבודיך. כעת כבר לא מדובר על הגאולה של ישראל, שכל הגויים יגיעו ליראת שמיים. איך הגויים יגיעו ליראת שמיים? איך כל מלכי הארץ יראו את כבוד השם? על ידי יישוב יהודי בארץ ישראל. כשהגויים יראו את ההצלחה של ישראל בארץ, זה יביא אותם ליראת שמיים. והזכרתי את זה שבמלחמת ששת הימים הייתה כותרת ראשית בעיתון בקנדה, האלוקים של התנ"ך חזר לארץ ישראל. כך הגויים כתבו. בעיתון ראשי, כותרת ראשית של העיתון. אך התפעלו מהניסים הגדולים שהיו אז. וודאי שזה רק התחלה. צפויים דברים הרבה הרבה יותר גדולים. אז כאן הקשר, לפי מה שהרב הסביר, שלא רק שישראל יגאלו, אלא גם העולם יגאל. כמו שאנחנו אומרים עלינו לשבח, אנחנו מתחילים שלא עשינו כגוי הארצות, ואנחנו משתחווים לפני מלך מלכי המלכים. בהתחלה מדברים עלינו, מיד אחרי זה, על כן נקווה לך לראות בתפארת עוזך, להעביר גילולים מן הארץ. שלא יהיה עבודה זרה בכל העולם. בכל בני בשר יקראו בשמך. כל אדם, כל מי שאפשר לקרוא לו בן בשר, יקרא בשם השם. ועוד יותר מזה, להפנות אליך כל רשעי ארץ. הרשעים המפורסמים בעולם יפנו אל השם. כן, וזה הקשר, האמונה בגאולת ישראל והתמיכה והזהירות לא לגרום פירוד בישראל, שזה מהלך מאוד מאוד גדול. כי בנה השם ציון נראה בכבודו, פנה אל תפילת הערער ולא בזה את תפילתם. לכאורה אנחנו נראים אנשים כל כך עלובים, כמו ערער במדבר, בערבה, בודדים, חלשים, כמה כוח יש לנו, אנחנו נשנה את כל העולם. זה לא איזה דמיון, זה לא איזה חלום שאין בו ממש. זה כתוב כאן, כי בנה אל תפילת הערער ולא בזה את תפילתם. ריבונו של עולם רואה אותנו והוא מתייחס אלינו. הרצון הזה ללמוד תורה יחד עם אחדות ישראל, יחד עם קירוב של ישראל, בלי לפלג, כן? הדבר הזה הופך אותנו מקטנים ולא חשובים לכוח מרכזי שבונה את העולם כולו. תיקטב זאת לדור אחרון, ובתהילים אומר שתכתבו את זה, זה יהיה בדור האחרון. זה ברור שאנחנו היום בדור האחרון, אנחנו היום אחרי כל הגלות, כן? אפשר לראות את זה, בזמן שלנו זה מאוד קל, הזמן של הרב היה יותר קשה. אפשר לראות שעם ישראל נדד והתורה נדדה יחד איתו ממקום למקום, בהתחלה לבבל, מבבל עברה התורה למצרים, צפון אפריקה, הגאונים שעברו לרבנו חננאל, רבנו חושיאל ספרד, רבי משה בן חנוך, צרפת, רבנו גרשום מאור הגולה, שגם הוא למד בבבל, וכך התורה התפשטה בארצות האסלאם ובארצות אירופה, ארצות הנוצריות, ומשם בהמשך, אחרי דורות, אז התורה עברה מספרד, אחרי גירוש ספרד, לטורקיה, ומאשכנז לפולין, אחרי כל הגירושים, ומפולין לרוסיה, מטורקיה, שם היה בעל השולחן ערוך, וכל הגדולים, חלקם הגיעו לארץ, חלקם התפזרו בארצות המזרח, והיהדות של אירופה, שנעקרה עוד לפני השואה, נעקרה מרוסיה, רובם הגיעו לאמריקה, ובעצם אין כבר עוד לאן ללכת. הגענו עד הקצה של העולם. היהדות הגיעה לכל מקום, ואחרי זה צריכה להיות חזרה, ואנחנו רואים את החזרה. אנחנו רואים שאחרי שקהילות ישראל התפשטו בכל העולם מקצה ועד קצה, ולא אין מקום בעולם שלא הגיע לשם שם ישראל והתורה של ישראל, עם ישיבות, עם תלמידי חכמים, בזמן שלנו באמריקה, זה קיים גם באמריקה הצפונית וגם במקסיקו וגם בארגנטינה, ואנחנו רואים איך שהיום זה מתחיל לאט לאט להעקר ולחזור הכל לארץ. יש גלויות שלמות, שורש הגלויות הייתה בבל והיא לא קיימת. אחרי, מאז גלות בבל עד היום, כל הזמן היו קהילות של ישראל בבבל. זאת הייתה האם של כל הגלויות, כמו שכותב הראש, שכל יהודי הגולה צריכים ללכת אחרי התלמוד בבלי, אחרי מנהג בבל, כי בבל היא שורש הגלויות. והיום אין גלות בבל, אין יהודים בבבל, אחרי לא 2,000 שנה, זה 2,500 שנה. ורוב היהודים של בבל הגיעו לארץ. תימן, גם גלות ישנה מאוד, אתיופיה, גלות עתיקה מאוד, ולא נשארו שם יהודים. הגלויות הולכות ונעקרות וחוזרות לארץ. אז אי אפשר שלא לראות שאנחנו עכשיו הדור האחרון, הדור שהכל הכל מתקבץ. ברור לכולם שהיום מרכז התורה בעולם זה בארץ ישראל. אני צריך לזכור, זה לא היה מאז רבי יהודה הנשיא. אחרי רבי יהודה הנשיא, אחרי המשנה, כבר מרכז התורה היה בבבל, לא בארץ ישראל. התלמוד בבלי היה הרבה יותר עשיר ומרובה בכמות ובאיכות מהתלמוד הירושלמי. ומאז המרכז של התורה היה בבבל, אחרי התלמוד היו הגאונים, וארץ ישראל לא חזרה להשפעה מרכזית. בזמן של השולחן ערוך היה קצת, זו תקופה מסוימת, לזמן קצר מאוד, פחות מ-100 שנה, וזה לא הלך, כשרוב עם ישראל לא חזר לארץ, נשארו בכל המקומות, ואז דאך. והיום אנחנו רואים שמרכז התורה בעולם זה בארץ ישראל. וכעת כבר כמעט חצי עם ישראל נמצא בארץ, ולא שהוא בא בצורה שהזמינו אותם על מרבד של קסמים, אלא מכל ארץ זה סיפור מיוחד עם הצרות שלה, עם הבעיות שלה, איך יהודים חזרו לארץ. אז תיכתב זאת לדור אחרון. מה שאמרנו קודם. ועם נברא יהלל יה. נראה כאילו עם נברא מחדש. זה לא עם שממשיך 2000 שנה. לא ידענו שאנחנו עם. היינו קהילות. קהילות של יהודי מרוקו, קהילות של יהודי טוניס, של איטליה, של צרפת, של אשכנז, של כל מקום, אבל לא עם. עם שחושב ביחד בצורה לאומית ולא לחינם, במשך אלפי שנים לא קראו לנו אפילו בשם ישראל, רק יהודים. ועכשיו חזרנו לשם ישראל, ואנחנו רואים שזה עם נברא, פתאום מתחיל להתגבש, עם עם דיבור בעברית, עם סגנון של חשיבה לאומית, מה טוב לאומה, והתארגנות של האומה כולה ביחד. כל זה נס גדול והשגחה אלוקית עצומה שפועלת עכשיו, כי השקיף ממרום קודשו השם משמיים אל ארץ יבית, לשמוע ענקת אסיר לפתח בנתמותה. השם כאילו פותח את כל הקשרים שקשרו אותנו לגלות, שבגללם לא יכולנו לעלות לארץ, לא תמיד פיזית, לפעמים גם נפשית, כמו היהודים באמריקה, שהם קשורים קשר מסוג אחר, קשר של השתרשות בתוך האווירה שם, שקשה להם לעקור משם. וריבונו של עולם לאט לאט פותח קשר אחרי קשר, לפתח בנתמותה, לספר בציון שם השם ותהילתו בירושלים. זה לא רק לספר את שם השם, אלא בציון, לעלות לכאן. בהיקבץ עמים יחדיו וממלכות לעבוד את השם. לא ברור מה הפסוק הזה, יכול להיות שהוא מכוון שעם ישראל היה נחשב לעמים, עמים שונים, עמים של אשכנזים, ספרדים, כל מיני קיבוצים שהם נקראים עמים, עם ישראל הוא גם עמים, או שכאן הכוונה היא שגם העמים שמתאספים ביחד מכל מיני מלחמות או צדדים אחרים, שיש כינוסים בינלאומיים כמו האום וכדומה, כל הקיבוץ הזה נועד משמיים לעבוד את השם, לעשות את עבודת השם, להחזיר את ישראל לארץ. וזרעתי את בית ישראל ואת בית יהודה זרע אדם וזרע בהמה. כבר קראנו קודם על הפסוק הזה, זרע אדם לחוד וזרע בהמה לחוד. זה פסוק שמלמד אותנו כאילו שיש כאן הפרדה בין זרע אדם וזרע בהמה, שהתקבצו גלויות שבחלקם הם שייכים להכרה של כלל ישראל, ובחלקם לא שייכים להכרה של קדושת ישראל. זרע אדם לחוד וזרע בהמה לחוד. נו, אבל כעת הרי דיברנו על זה שלא טוב, וזה מסוכן מאוד לגרום פירוד בישראל. אז מה עושים עם זרע אדם וזרע בהמה? שמתאחדים יחד. יש דרך איך לאחד אותם. על ידי אלה הנשמות שהם ממדרגת אדם ובהמת הושיע השם, אלו בני אדם הערומים בדעת ומשימים עצמם כבהמה. ואני בער ולא ידע, בהמות הייתי עמך. באותו עמוד, במסכת חולין, שהגמרא מדברת על זרע אדם לחוד וזרע בהמה לחוד, הגמרא שואלת, מה זה? זרע בהמה זה כל כך שלילי? יש פסוק, אדם ובהמה תושיע השם. הגמרא אומרת ששם הבהמה זה מדובר על אנשים צדיקים גדולים שהם מתנהגים כאילו הם בהמה. כלומר, לא בהנהגה המעשית החמרנית, אלא בתמימות, כמו שהבהמה הולכת אחרי הרועה, הם תמימים והם הולכים אחרי רצון השם, בלי להתווכח ובלי לנסות, לשנות, אלא בני אדם שערומים בדעת, שהם בעלי שכל, תלמידי חכמים, ומשימים עצמם כבהמה. הם מוכנים להתחבר למדרגות הפשוטות, האנשים האלה יש להם כוח לחבר את זרע האדם עם זרע הבהמה, כי גם לעצמם הם מקנים תכונה של משימים עצמם כבהמה, אז הם יכולים לחבר את כולם. ואני בער ולא ידע, בהמות הייתי מר, זה פסוק שדוד המלך אומר על עצמו, שגם על עצמו הוא אומר שליד השם הוא מתנהג כאילו בהמה, לא כאילו חכם, והוא נותן עצות לקדוש ברוך הוא, גאולה כזאת היא לא טובה, ואני רוצה גאולה כזאת, לא נותנים עצות לשם, מקבלים מה שהשם נותן, מי שהשם מסדר שיבוא ויעלה לארץ, מקבלים את כולם, עובדים עם כולם, זה מה שיש, זה הדור שלנו, עם זה עובדים, בהמות הייתי עמך. ואני תמיד עמך, אחזת ביד ימיני, בעצתך תנחני ואחר כבוד תיקחני. זה שאנחנו הולכים אחרי השם, זה לא מתוך חולשה, אלא מתוך ידיעה שתמיד טוב ללכת עם השם. אחזת ביד ימיני, ריבונו של עולם מחזיק אותנו ביד ימין, כמו אבא שמחזיק את הילד, וביד ימין, הכוונה בחלקים הטובים שבו, החזקים, בעצתך תנחני ואחר כבוד תיקחני, ריבונו של עולם מביא אותנו לעצה טובה ולהצלחה מכובדת, מילי בשמיים ומחל לא חפצתי בארץ. אנחנו לא מחפשים רעיונות בשמיים או בארץ, אנחנו בטוחים שמה שהקדוש ברוך הוא עושה זה לטובה, ואם כך השם בונה את הארץ, את עם ישראל, הוא מחזיר לנו את כל הסוגים של האנשים, אנחנו יודעים שזה רצון השם וככה טוב לעשות וללכת. קלה שערי ולבבי, צור לבבי וחלקי אלוהים לעולם. קלה שערי ולבבי. אני מסתכל על עצמי, כל אלה פסוקים ותהילים, פסוקים של דוד המלך. אני מרגיש שכבר לא נשאר לי לב, לא נשאר לי כוח. אז מה אני עושה? צור לבבי וחלקי אלוהים לעולם. אני סומך על השם. מה שהשם יעשה, אני סומך עליו. אני לא מנסה בכוחות שלי להגיד, את זה אני אעשה ואת זה אני לא אעשה, אני אשנה את המציאות, יש לי רעיונות איך לבנות את הארץ, איך לייסד מדינה נכונה. יש לי אמון מלא בריבונו של עולם ואני הולך אחריו. אני מרגיש שאפילו אם אין לי לב, הוא הלב שלי. ריבונו של עולם הוא הלב שלי. מה שהוא רוצה זה מה שאני עושה. אם הקדוש ברוך הוא נותן הזדמנות שיגיעו יהודים מרוסיה, ומגיעים יהודים מרוסיה יחד עם כל מיני גויים, אז אנחנו יכולים לשאול את עצמנו, אז רצינו שתהיה עלייה כזאת, אולי רק הפסדנו, אולי טעינו, אבל זה לא אנחנו חוללנו את זה, ריבונו של עולם חולל את זה. אז צריך בסבלנות להמתין ונראה איך שריבונו של עולם יוציא מזה ישועה גדולה. כי הנה רחקך יובדו, הצמדת כל זונה ממך. אולי יש בתוכנו אנשים רשעים גדולים שמסכנים את הכל. לא לדאוג, ריבונו של עולם לא עזב את העולם, הוא לא ייתן שהרשעים הגדולים יישארו ויזיקו. אנחנו שומעים כל מיני איומים על הקיום הפיזי שלנו, על הקיום הרוחני שלנו, ואנחנו חוששים אולי אם לא ננקוט בכל מיני אמצעים, נעשה כל מיני מעשים, אנחנו נפסיד ומי יודע מה יקרה איתנו. לא לדאוג, הצמדת כל זונה ממך, ריבונו של עולם הוא יטפל. ואני קרבת אלוהים לי טוב, שתי בשם אלוהים מחסי לספר כל מלאכותך. אני יודע שהשם הוא המחסה שלי. מעניין, קרבת אלוקים, לא קרבת השם. ההבדל בין שם הוויה לשם אלוקים. שם הוויה הוא השם שמיוחד לתורה. שם אלוקים זה השם שמיוחד לטבע. כמו בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אז אני סומך על השם גם בדברים הטבעיים. לא רק בתורה. לא רק בכל מה שנוגע לתורה, אלא גם בכל מה שנוגע לבניין הטבעי של ישראל. יישובים, חקלאות, מדינה, צבא, ביטחון. אנחנו שומעים כל מיני איומים, כל מיני הפחדות. אני סומך על אלוקים, ואני יודע שהוא ישומר והוא ישמור. שתי בשם אלוקים מחסי לספר כל מלאכותיך. אחר כך אני רואה שכל הדברים שנראו לנו קשים, הם בעצם היו מלאכים של השם להוביל אותנו בדרך. יכול לספר רק לדוגמה, לפני מלחמת ששת הימים, אחרי מלחמת קדש, סמכו מאוד על צרפת. צרפת סיפקה לנו נשק, סמכו עליה. וכשהתחלף שם השלטון, פתאום הכריזו אמברגו ונשארנו בלי אפשרות של נשק, ולא ידענו מה לעשות. אז התחילו לפתח נשק בארץ, ובזכות זה הגענו להישגים הרבה יותר טובים ממה שהיינו קודם עם הצרפתים. כן.
הנושא העיקרי
זה
שלא
להפריד באומה. כן. זה עשרה, 12 פסוקים שאני אומר, שגורים פסוקים שאני אומר. מה הקשר?
אני
לא
מדבר דווקא על הנושא.
הרב דיבר שאסור להפריד את האומה, כי זה פגיעה מאוד קשה באומה היחידה. כעת הרב עבר לדבר על עוד נושא, שהאיסור של ההפרדה באומה, בדור שלנו, הוא הרבה יותר קשה. ולכאורה, הנטייה להפריד בדור שלנו היא יותר גדולה. כי בדור שכולם היו יהודים דתיים, והיו בודדים, אז אפשר להגיד, הבודדים האלה ילכו אחרי הרוב, הם יחזרו בתשובה, הם יתוקנו. אבל ברגע שיש לנו אווירה, שיש תנועה רפורמית גדולה, ויש תנועה של סוציאליזם גדול, והרבה יהודים אלפים ורבבות עוזבים את התורה, אז נדמה שכעת אין ברירה. אולי כל הכללים שלא להפריד את האומה כשהיו בודדים, אבל כעת אנחנו במצב אחר. הרב אדרבה, בדור של הגאולה כך הסדר. הסדר בדור של הגאולה שהשם מקבץ נידחים, ויהיו כל מיני מצבים מסובכים, ואם אנחנו סומכים על השם, אנחנו נראה שגם בדור הזה, עם כל הקשיים, ריבונו של עולם, הוא יוציא מכל זה ישועה גדולה. כמו שכל הפסוקים האלה אומרים.
אתה חושב שאתה כאילו...
איזה? כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחוננו, זה מדבר על הזמן של הגאולה, נכון? זה האחדות, האחדות אחר כך.
ישראל בלה.
כן, אז אנחנו יודעים שכשעם ישראל בא לארץ, יהיו ניסים גדולים. אלה כל הפסוקים. אחרי זה, איך עם ישראל בא לארץ? וזרעתי את בית ישראל ואת בית יהודה, זרע אדם וזרע בהמה. זרע אדם לחוד וזרע בהמה לחוד. ואנחנו רואים שבתוך הארץ יש מצב מסובך. אחר כך אנחנו לומדים מי מאחד אותם. אלה שדיברנו על האחדות, הם אלה שיוציאו מהמצב המסובך. איזה?
לפני
כן. הפסוקים האלה מדברים על גאולה שתשפיע על כל העולם, גם כשהתחלה שלה נראית עלובה. פנה אל תפילת הערער, ולא בזה את תפילתם. תיקטב זאת לדור אחרון, זה מה שיהיה בדור האחרון. ועם נברא יהלל יה. אנחנו כעת נמצאים בתהליך שעם נברא מחדש. על הדור האחרון. ובדור האחרון עם נברא. אז יש כעת תהליך של בריאה. בריאת אומה. ובתוך בריאת אומה, אז צריך להבין שכאן ריבונו של עולם פועל. לא אנחנו פועלים. אז המצבים המסובכים האלה, שלא יחלישו את דעתם. שלא נחשוב, זה סימן שאין מה לעשות, זה אבוד להפך. כעת אנחנו רואים שריבונו של עולם, הוא זה שפועל, השקיף ממרום קודשו, השם משמיים לארץ יביט. כעת לספר בציון שם השם, הוא זה שעושה את כל זה. לא אנחנו עשינו את מלחמת העולם הראשונה, ולא את מלחמת העולם השנייה, ולא את הסכם סן רמו, אלה דברים שנגעו בכל העולם. ואנחנו רואים שריבונו של עולם מטפל בזה, והוא בונה את הארץ, והוא מביא לכאן את כל היהודים שנראים לנו מסובכים, והם כאילו עומדים בראש השלטון ומאיימים, ואז אולי כעת אין ברירה, צריך להתנתק מהם. אז כאן הוא כותב על אלה שהם מאחדים, משימים עצמם ערומים בדעת, משימים עצמם כבהמה, הם התרופה לזרע אדם וזרע בהמה. אלה האנשים שבוטחים מאוד בשם, בדור הזה של הגאולה, שהוא מסובך, שלא היה כמו לפני כן. לא היה מושג כזה, יהודים לא דתיים, לא הכרנו את זה. לפני 200 שנה לא היה דבר כזה שיש יהודים לא דתיים. היו יהודים פרוצים, פושעים, אבל בודדים, שיש אווירה, שיש יישובים שלמים, לא שומרים מצוות, ואם זה אומרים, אנחנו יהודים, אנחנו עם ישראל. לא הכרנו תופעות כאלה. אלה תופעות חדשות שהן יכולות להביא למחשבה לפרק. ובדור הזה צריך להיות מספיק חזקים ומספיק מאמינים לדעת שריבונו של עולם פועל, אנחנו לא לבד, הוא זה שפועל את הגאולה והוא יטפל בזה, ודווקא על ידי זה שנסמוך עליו לגמרי ונמשיך לקרב ולהמשיך באמון לתורה ולמצוות ולקדושת הארץ, זה יביא בסוף לטיפול בכל זה. ומלאכות השם, לספר כל מלאכותיך. מלאכות, מלאכות, שליחות. מה השליחות של השם? להרגיש, להיות שליחים של השם. שאנחנו לא רק יהודים, כמו שהיינו לפני 100 שנה, 200 שנה, יהודי צריך להשתדל, לשמור תורה, ללמוד, לגדול בתורה, לשמור מצוות. בדור הזה אנחנו מלאכים. בדור הזה אנחנו שליחים. לא דואגים רק לעצמנו. הדור הזה, ריבונו של עולם, פועל על עם ישראל, ואנחנו צריכים להשתתף. מהי מלאכות השם? כדבר השם ביד מלאכי. מלאכי, חז"ל אומרים שזה עזרא. הוא היה הנביא בזמן חזרה לארץ ישראל. בזמן החזרה לארץ ישראל מגלות בבל, שהייתה רק אחרי 70 שנה של גלות, עלו לארץ כל מיני טיפוסים. טיפוסים של אסופים, שטוקים, ממזרים, יהודים הכהנים, כפי שמתואר בעזרא ונחמיה, נשאו נשים גויות. וגויים, היה להם לשכה בתוך חצר בית המקדש. אז זה היה נראה מאוד מאוד קשה. אם אלה אפשר לבנות את ישראל, אז היה הנביא הזה מלאכי. ומה אומר מלאכי? מה השליחות שלו? אהבתי אתכם, אמר השם. השם מודיע לנו שהוא אוהב אותנו. ואמרתם במה אהבתנו? איך רואים שהשם אוהב אותנו? הלא אח עשיו ליעקב, ואוהב את יעקב. ומה רואים שהשם אהב אותנו? שיכול להיות עשיו, שהוא נראה כמו יעקב, אח שלנו, ובכל זאת השם אוהב את יעקב, ולא את עשיו. כלומר, אנחנו רואים יהודים שהם נראים כמו עשיו, מתנהגים כמו גויים, ובכל זאת השם אוהב אותם. זה הדבר של הנביא מלאכי, והוא המלאך של השם. אז זה המלאכות שלנו, לקרב את כל היהודים ולהכיר בקדושה שלהם, גם אם כלפי חוץ הם נראים אח עשיו ליעקב. שהיא תשובה נצחית, מספקת לכל טענתם של מתעוננים קטני אמנה, אומרים בכל דור ודור, וביותר בדור התגלות אור ישועה, במה אהבתנו? איפה רואים שהשם אוהב אותנו? ובאמת, אהבת עולם ואהבה רבה אהבתנו השם אלוקנו. חמלה גדולה ויתרה חמלת עלינו. לא רק שהשם אוהב אותנו, אלא אהבת עולם ואהבה רבה. אנחנו יודעים שיש מחלוקת אם להגיד אהבת עולם או להגיד אהבה רבה. והריף והרמב״ם פסקו אהבת עולם. בעלי התוספות פסקו לעשות שילוב. בבוקר אהבה רבה, בערב אהבת עולם. ובאמת אלה שני צדדים. אהבת עולם זה מצד הזמן, לעולם. יהיה מה שיהיה, תמיד השם יאהב את ישראל. דבר שני, זאת אהבה רבה. אהבת עולם היא אהבה בכמות, בזמן. אהבה רבה זה אהבה איכותית, אהבה פנימית. ואנחנו יודעים שהשם אוהב אותנו גם אהבת עולם וגם אהבה רבה. וחמלה גדולה ויתרה חמלת עלינו. מה החמלה של השם? במה השם חמל עלינו? שזה נראה מעל האהבה, וזה הפרי של האהבה. תורה ומצוות, חוקים ומשפטים, אותנו לימדת. כלומר, שנתינת התורה לישראל היא עבודה של השם מתוך אהבתו. אז אם השם עשה את זה בדורות קודמים, הוא לא יעשה את זה בדור שלנו. בדור שלנו השם לא יקרב את ישראל. זאת האהבה. מצד אחד, אהבה רבה ואהבת עולם, אפילו אח עשיו ליעקב. מצד שני, אנחנו רואים שבאהבה רבה, מה כתוב שם? חמלה גדולה ויתרה חמלת עלינו. אבינו מלכנו, בעבור אבותינו שבטחו בך, ותלמדנו חוקי החיים, לעשות רצונך, לעובדך, בלבב שלם. השם נתן לנו את התורה. זה לא אנחנו שהגענו לתורה. אז אם כך, גם בדור שלנו, אנחנו לא פחות מהדורות הקודמים. אבינו מלכנו, בעבור שמך הגדול, ובעבור אבותינו שבטחו בך, ותלמדם חוקי החיים. כן תכוננו ותלמדנו, גם אותנו. חז"ל במדרש תנחומה אומרים על גדעון, שגדעון היה מקלי עולם, ובא אליו בזמן שהמדיינים פלשו לארץ, והיה צר מאוד לישראל. אז נגלה מלאך השם בדמות אדם לגדעון, שהוא היה חובט חיטים בגת כדי לעזור לאביו להימלט מהלחץ של המדיינים. הוא אמר לו, השם עמך, גיבור החיל, כל הכבוד שאתה עוזר לאבא שלך, שהשם יברך אותך. אז הוא עונה לו, ויש השם עמנו? מה אתה מברך אותי עם השם? השם לא איתנו. איך הוא אומר דבר כזה? הוא אומר לו, למה השם לא איתנו? תראה, הלא נטשנו ויתננו בכף מדיין. השם נתן אותנו ביד הגויים, אז איפה השם איתנו? הוא אומר לו המלאך, אבל ישראל הם לא צדיקים, אין ברירה. הוא אומר לו, אתמול היה ליל הסדר, ובליל הסדר שמעתי מאבא שלי, הוא סיפר לי את כל הניסים הגדולים של יציאת מצרים. ואז הוא סיפר לי שישראל שהיו במצרים גם היו עובדי עבודה זרה. ובכל זאת השם גאל אותם. למה אנחנו פחות? אז הוא אמר לו, לך בכוחך זה, והושעת את ישראל. אם אתה יודע ללמד זכות כזאת, אז אתה יכול להושיע את ישראל. והלימוד הזה, שאם בדור ראשון השם נתן לנו תורה, כשגם אז היינו עם של עבדים, ועם שמושפע מהתרבות של מצרים, בדור שלנו השם לא ייתן לנו תורה, השם לא יחזיר אותנו למותיו, האחריות היא לא רק עלינו, זה לא רק אנחנו, שאם אנחנו נתאמץ, אנחנו נשיב את כל עם ישראל בתשובה, ואז אנחנו מתייאשים, אין סיכוי, איפה יש לנו כוח? אנחנו יודעים שהשם עושה את זה, אנחנו לא לבד, כן.
עשים את הרב של ממה, למה הרב כי יכול מגנטה, טועים, אה, עשר, או בגלל אחרת, ולגרום זה...
המלבים, יש לו פירוש ארץ חמדה, שהוא כתב על ההפטרות, הוא מסביר את הפסוק הזה. אהבתי אתכם, אמר השם, ואמרתם במה אהבת. הוא אמר לו, אח עשיו ליעקב, ואוהב את יעקב ואת עשיו שנית. אתה יודע איך השם אוהב את ישראל. יש עשיו, גוי, שהוא נראה כמו יעקב. עדין ומנומס ודרך ארץ. הוא הולך תמיד מעונה ומחולף ומסודר. ויש יהודי שהוא נראה עשיו. גס רוח ופרא אדם. אז נראה שכאילו זה עשיו וזה יעקב. ובכל זאת, ואוהב את יעקב ואת עשיו שנאתי. את יעקב הזה שהוא נראה כמו עשיו, אני אוהב אותו. ואת עשיו הזה שנראה כמו יעקב, מדבר בשם הדמוקרטיה והמוסר והצדק, צרפתים ואמריקאים ואחרים, ואת עשיו שנאתי. זה לא יעזור להם. כאן רואים את אהבת השם. אני לא יודע אם הרב ראה את הפירוש של המלבים, שכיוון לזה, אבל דברים נראים מאוד שייכים. אבינו מלכנו, בעבור שמך הגדול, ובעבור אבותינו שבתחובך, ותלמדנו חוקי חיים, כן תכוננו תלמדנו, כמו שגאלת אותם, גם אותם, ואביאנו לשלום מארבע כנפות הארץ, קיבוץ גלויות. ותוליכנו מהרה קוממיות לארצנו, קוממיות שתי קומות. ואומר, מהר והבא עלינו ברכה ושלום, כי אל פועל ישועות אתה. קיבוץ הגלויות וחזרה בתשובה, זאת ישועה. זה לא דבר טבעי. ואנחנו יודעים שהשם פועל ישועות. אז גם הישועה הזאת שישראל... יבואו לדרך התורה ויחזרו, גם זה ברור שזה יהיה. ובנו בחרת מכל עם ולשון, להודות לך וליחדך באהבה, וחותם הבוחר בעמו ישראל באהבה, לא בחר בעמו ישראל, אלא בוחר בעמו ישראל, כמו שהרב צבי יהודה זצ"ל היה תמיד אומר, בוחר בלשון הווה, שגם עכשיו, כל רגע ורגע, אם תהיה בחירה לשם בין ישראל לבין הגויים, גם עכשיו השם בוחר בנו. זה לא שבעבר הוא בחר בנו, ובמשך הזמן התברר שזה לא כל כך הלך. אין דבר כזה. כל פעם, כל שנה וכל זמן, השם בוחר בעמו ישראל, באהבה. להיות הקדמה לייחוד השם בשמה ישראל, וברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, הנאמר בחשאי, יודעים ששמע ישראל, זאת אמונה של ישראל, וברוך שם כבוד מלכותו, זאת ההודעה של יעקב אבינו לריבונו של עולם, שכל הבנים מאוחדים בשם השם. ואף על פי שהגלוי סותר זה לפעמים, לפעמים במציאות אנחנו לא רואים שכל ישראל הם עובדי השם וחוזרים בתשובה, אין בכך כלום. כי האמת הברורה הוא מאמר השפטים כולם, כשם שאין בלבך אלא אחד, כך אין בלבנו אלא אחד. ויעקב אבינו לא מת. מה שיעקב אבינו אמר, אז ברוך שם כבוד מלכותו, זה קיים גם עכשיו. מקיש הוא לזרעו. מה זרעו בחיים? אף הוא בחיים. כך חזל לומדים, כשאמרו שיעקב אבינו לא מת, אז שאלו, וכי בכדי חנטו חנטיה וספדו ספדיה, מה ספדו ו... אז הוא אמר לו, מקרא אני דורש. טוב, אל תירא עבדי יעקב, כי הנני מושיעך מרחוק, ואת זרעך מארץ שביים. אז אם היינו קוראים רק, כי הנני מושיעך מרחוק עבדי יעקב, היינו אומרים, מה זה עבדי יעקב? עם ישראל. השם קורא לעם ישראל עבדי יעקב. אבל אם כתוב את זרעך, זרעך זה עם ישראל. אז מי זה יעקב? יעקב אבינו, זה יעקב אבינו. האדם הפרטי, המיוחד. אז מזה הוא למד, אם השם אומר שהוא מושיע גם את יעקב וגם את ישראל, מכאן שגם יעקב יבשה, מכאן שגם יעקב חי. והרי זה בא ללמד ונמצא למד, כלל כזה בלימוד התורה, מקיש זרעו לו מהו כולו בחיים, אז אם כך, ללמוד גם לצד השני, הקש נדרש לשני צדדים. למדנו מזרעו של יעקב על יעקב, שהוא בחיים, כעת נלמד מיעקב אבינו. כמו שיעקב אבינו בחיים, וכעת הכוונה לחיים הרוחניים, לא לחיים הגשמיים, כי זה כבר למדנו שהוא חי, אז כמו שיעקב אבינו, חיי הרוח שלו והאמונה שלו תיתן אמת ליעקב, לא השתנו ולא השתנו אף פעם, גם זרעו בחיים. מאיפה אנחנו רואים מה זה יעקב בחיים? בישא יעקב רגליו, ואסוף רגליו אל המיטה. בשעת הפטירה נראה שהרגליים היו מחוץ למיטה. מי הם הרגליים? הדורות הבאים, שהם נקראים זרעו, הם יוצאים מהרגליים. ואז הוא אוסף את כולם אל המיטה, ויעקב מיטתו שלמה, כולו שלם, כולו ביחד, לאסוף את כל עם ישראל, כל מי ששייך לעם ישראל, לאסוף אותו פנימה, לא להרחיק אף אחד. אף זרעו כולו בחיים. ההדגשה כאן על כולו, לא רק זרעו בחיים, אלא כולו בחיים. ואתם הדבקים בשם אלוהיכם, חיים כולכם היום. שוב, ההדגשה למילה כולכם. ואתם הדבקים, לא אתם כשתדבקו תחיו, אלא אתם הדבקים, זאת הגדרה של המציאות של ישראל. בימים מהם ובעת ההנה הוא משם, אז איפה כל האבונות, מה נעשה עם כל הקלקולים? יבוקש את אבון ישראל בעינינו ואת חטאות יהודה ולא תימצאנה, כי אסלח לאשר אשיר. יש לנו ביטחון מלא שתהיה כפרה גמורה ולא יראו עוד שום זכר של אבון או של חטאת. עד כאן.